העולם הגדול עם אורי הראל. האזנה נעימה. שלום, לי קוראים אורי הראל ואני מזמין אתכם לסדרת הרצאות כשכל הרצאה כחצי שעה על המקומות המעניינים ביותר בעולם, המקומות שעשו לי את זה, והפעם העיר סטוקהולם בירת שוודיה. אז כשאנחנו חושבים על שוודיה, אנחנו חושבים באופן טבעי על וולבו, על מכונית סאב, אולי גם על איקאה, אבל לא על עיר יפה ומיוחדת. ובאמת, סטוקהולם, אני מבטיח לכם, ובקרוב תבינו למה, היא אחת הערים היפות ביותר בעולם, ודאי וודאי מהיפות ביותר ומעניינות ביותר, בין הפחות מוכרות והפחות בעלות הרייטינג בעולם. גרים בה כמיליון תושבים, היא בירת שוודיה כאמור, והיא הוקמה במאה ה-13, אבל יש בה כמה דברים מאוד מיוחדים, וכל מי שנוסע לסטוקהולם, אם לא נסעתם עדיין, כל מי שנוסע חוזר עם השראה ועם הרבה 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 אהבה לעיר הבאמת מדהימה הזו. אז בואו נתחיל לספר לכם קצת על סטוקהולם בדקות הקרובות. אז קודם כל, יש בה, היא עיר שיש בה 14 איים, היא מורכבת בעצם מ-14 איים, ולכן אחד הכינויים שלה הוא ונציה של הצפון. עד כאן לא מאוד מיוחד, אבל בשטח המוניציפלי של סטוקהולם יש כ-24,000 איים. לא טעיתי במספר, כ-24,000 איים, והיא מוגדרת כעיר עם הכי הרבה איים בשטח המוניציפלי. איים קטנים, בגודל של שולחן, ועד איים גדולים שאפשר ליישב שם מספר בתים ומשפחות, וכל השטח הזה בעצם נמצא מסטוקהולם לכיוון מזרח, לכיוון פינלנד, ובעצם שטח מוניציפלי מאוד גדול שהוא חלק מהים הבלטי. זה בעצם בסטוקהולם. הארמון מהגדולים ביותר בעולם בסטוקהולם. מוזיאון פתוח, הראשון בעולם, עוד במאה ה-19 בסטוקהולם. זו העיר עם איכות סביבה מהטובות ביותר בעולם. כולם היו רוצים ושמחים לקבל עיר כל כך נקייה מבחינת איכות סביבה, כל כך דואגת לקדמה וכל כך מיוחדת ומודרנית ומאוד מאוד נעימה לגור בה. בית הקברות מהיפים ביותר בעולם נמצא בסטוקהולם, כן. משומר על ידי אונסקו, כאשר בעצם סניף, או בעצם המרכז של אונסקו נמצא בסטוקהולם. היא נהנית מאור יום 24 שעות ביממה למשך חודש וחצי בחודשי הקיץ. כמובן שבחודשי החורף היא כחודש וחצי עם חושך מוחלט. 24 שעות חושך מוחלט. המבנה הכדורי הגדול ביותר בעולם נמצא בסטוקהולם. וכשחושבים על סטוקהולם נזכרים גם בסינדרום סטוקהולם, בעקבות שוד בנק שהיה בקרדיט בנק בסטוקהולם בשנת 1973, ומכאן בעצם הסינדרום. סטוקהולם ושוודיה בכלל נהנית מתקופת השלום הארוכה ביותר בהיסטוריה. יותר מ-200 שנים אין מלחמה בסטוקהולם. בעצם מלחמת העולם הראשונה והשנייה חלפו עליה, היא הייתה ניטרלית, היא לא השתתפה באופן פעיל במלחמה. במלחמה האחרונה הייתה ב-1814, לא סתם אני אומר את השנה, כי זו השנה שבה בעצם שוודיה מנצחת את דנמרק ולוקחת אליה את הנדוניה של דנמרק, היא לוקחת אליה את נורווגיה, מה שיהיה כמעט 100 שנים לאחר מכן, למדינת נורווגיה, עד 1905 היא מחזיקה אותה אצלה. אז אלה דברים בעצם המרכזיים שחשוב להגיד על סטוקהולם, אבל רגע, עצרו. הדבר שבעיניי הכי מפעים, הכי מיוחד, זה התכנון האורבני המטורף של סטוקהולם. שימו לב, העיר מחולקת לשלושה שלישים. שליש אחד, אגמים, נערות ונחלים, כלומר מים, כחול. שליש אחר, מרחבי יער, פארקים, גנים, מדשאות, כלומר ירוק. והשליש השלישי הוא מבנה תעשייה ומגורים, מה שנקרא השטח האפור, השטח האורבני או החום. מה מיוחד כל כך בסטוקהולם? למה היא עיר כל כך מיוחדת? אז היא נמצאת בעצם במקום מפגש מאוד מאוד מעניין מבחינה גיאוגרפית בין אגם חשוב, אחד הגדולים בשוודיה נקרא אגם מלרן, שמוזר, אני יודע, זה בשוודית מלרן, מפגש של האגם עם הים הבלטי, ובעצם במשך דורות רבים היא היוותה נקודת מסחר מאוד חשובה על הים הבלטי, בעיקר מסחר, אבל גם כל מיני ספינות שהגיעו ורצו לחצות או להגיע בעצם מפינלנד ומשוודיה, מאזורים צפונים יותר, אל הים הבלטי, לכיוון גרמניה, פולין ושאר אירופה, וכל ספינה שהגיעה שילמה מס עבור ההגעה שלה, וכמובן שעם השנים סטוקהולם הפכה לעיר נמל מאוד 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 חשובה. כדי לבנות את העיר המקומיים, תושבי סטוקהולם בנו דייקים, מה שנקרא דייקים, כמו סחרים בעצם, כדי שהספינות יוכלו להיכנס לתוך הנמל של סטוקהולם, משתי סיבות עיקריות. סיבה ראשונה, האגם עם מים מתוקים והים הבלטי עם מים מלוכים, ולכן היה חשש להפרה של האיזון האקולוגי בין המים המתוקים למלוכים. ודבר שני, הפרשי גובה יצרו גם בעיה של הגעה בעצם של הספינות, אז הם היו חייבים ליצור סחרים כדי להעביר את הספינות, וכמובן כדי שהמים המתוקים לא, או למטל נכון, המים המלוכים לא ייכנסו לאגם. לאט לאט התפתחה סטוקהולם כעיר מסחר מאוד 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 חשובה, והפכה להיות אחת מערי הברית האנזה של ימי הביניים, ברית של ערי מסחר צפון אירופאיות ששימשו כמסחר, אבל הפכו לאט לאט עם השנים למעין סמל תרבות, וכמובן גם יחד עם התרבות ויחד עם המסחר, קולוניזציה וגם קפיטליזם מאוד מאוד רב, ובעצם בשיא תקופת הברית האנזה, ילדים, ממש ילדים בני 10, 11, 12, נערים צעירים שימשו שם לעבודות מאוד מאוד קשות, עבודות שדורשות כוח פיזי רב וניצול של שעות עבודה רבות. ואפשר לראות גם בסטוקהולם, גם במקומות אחרים, ניתן לראות את המגורים המאוד מאוד קטנים שבהם, ותנאי החיים המאוד קשים של אותם נערים, ממש חיים בקסרקטינים קטנים ומאוד צפופים, וחלקם עבדו 12, 13 ו-14 שעות ביממה. אז זה בעצם תקופת ברית האנזה. צריך לזכור שגם את היתרונות וגם את החסרונות, כמובן שיחד עם היתרונות יש גם את ההתפתחות של אותן ערים באותה ברית, ואת התפתחות המסחר בצפון אירופה. יש גם כמה יתרונות. נתון מעניין שמאוד בולט שמדברים על סטוקהולם, במיוחד בשני העשורים האחרונים, ובמיוחד בנושא האקטואליה בכלל בעולם, זה נושא ההגירה. בזכות איכות החיים של סטוקהולם, בזכות מדיניות הרווחה הסופר מתקדמת של שוודיה, אחת המדינות המפותחות ביותר בעולם, אגב גם קידום נשים שם, זו מדינה שאחת המדינות עם הקידום נשים המובילות בעולם, אז 30%, כ-30% בערך, שימו לב, מתושבי העיר לא נולדו בשוודיה בכלל, לא נולדו בעיר ולא נולדו בכלל במדינה. רוב המאגרים מפינלנד. על הנושא של הקשר בין פינלנד לשוודיה דיברתי בהרצאות קודמות, וזו בעצם פינלנד היא כמו מדינת חסות של שוודיה במשך שנים רבות, עד העצמאות ב-1917, אבל לא רק פינים, כן, פינים הם בערך 40% מתוך התושבי העיר שלא נולדו בשוודיה, מתוך אותם 30%, אבל אחוז מאוד גבוה מגיע ממדינות האסלאם, במיוחד ב-20 השנים האחרונות, ליהנות בעצם ממדינות מתפתחות או עניות, מדינות עניות שמעוניינים, אותם אנשים, אותם תושבים, מעוניינים לשדרג באופן ניכר את איכות חייהם, והם עוברים לסטוקהולם. אז יש הרבה מאוד מאגרים מאיראן ומעיראק ומסוריה ומטורקיה וכולי וכולי, מדינות מוסלמיות. שני האזורים החשובים ביותר הוא האזור הצפוני של העיר והאזור הדרומי של העיר. בשוודית זה נקרא נורמלם וסודרמלם. בעצם נורמלם, נור, כמו נורד, צפון, ומלם, זה בעצם המרכז של העיר, אזור מסחרי, שוקק, עמוס באנשים, רוב האוכלוסייה, רוב בתי המלון, רוב הפעילות העסקית, שווקים, בנקים וכו' וכו' וכו', נמצאים בנורמלם, הוא הלב הפועם של העיר, מרכז העסקים של העיר, מדרחובים יפהפיים, בעצם המקום לבלות בו ביום בעצם, או לבלות בו בשעות הערב עם המסעדות והפאבים וכו'. המרכז שלו הוא כיכר סרגלס, סרגלסטורק בשוודית, שהוא, אני חייב לציין, כיכר מאוד מאוד מכוערת, אבל מאוד חשובה ומרכזית ביותר בעיר. ויש לנו את סודרמלם, שזה בעצם, הסוד זה דרום, סודרמלם האזור הדרומי של העיר, של סטוקהולם, ושם השכונות היוקרתיות, הגנים היפים, הפארקים המעניים, המקומות היפים ביותר והמטופחים, וגם עוד כמה דקות נגיע גם למגורים של נסיכה שם באזור הזה, בסודרמלם. זה בעצם האזור היפה, וגם אזור שממנו אפשר לתצפת, הוא קצת יותר גבוה משאר האזורים של העיר, ואפשר ממנו לתצפת על קו הרקיע הנהדר של סטוקהולם היפהפה, וגם על הארכיפלג, על אותם איים שאמרתי קודם, שציינתי קודם, אלפי איים שבעצם נמצאים בשטח המוניציפלי של סטוקהולם, חלק מהעיר עצמה. אבל האזור החשוב ביותר והמעניין ביותר מבחינת תיירותית, וגם מבחינה היסטורית, בו התפתח העיר בעצם במאה ה-13, נמצא בין נורמלם לסודרמלם, בעצם באמצע, במרכז, והוא נקרא הגמלסטן, העיר העתיקה. מפה בעצם התחילה סטוקהולם, ושם יש קסם של סמטאות ימי הביניים. התושבי העיר השאירו את המקום כמו שהוא, מהמאה ה-13 והמאה ה-14, גרמי מדרגות מהמאה ה-14, בנייה אדריכלית צפון אירופית יפהפייה, צפופה קצת, גרו בצפיפות מסוימת. אפשר לראות את הבתים, את הבנייה הסקנדינבית הייחודית, את פנסי הרחוב שהשתמרו 600 שנים, פנסי הרחוב, הדניות והניקיון של הסביבה של הבתים ברחובות, את החנויות, חלק מהחנויות היום מאכלסות כמובן מסעדות וגם חנויות בוטיק מאוד מאוד יוקרתיות. זה אזור די קטן הגמלסטן, הוא נמצא על אי בפני עצמו, אי די קטן, מהקטנים בעיר, ולכן השטח הוא חשוב מאוד ויקר באופן מיוחד, ולכן החנויות הן גם חנויות של מעצבי בוטיק על, ולא רק מסעדות ובתי קפה, אבל גם כאשר סטורטורגה, זה בעצם הכיכר המרכזית של האי, של הגמלסטן, סטורטורגיה בעצם בתרגום משוודית זה הכיכר הגדולה. כל בית בצבע אחר, בנייה יפהפייה מאוד מאוד מיוחדת, ויש לנו את ההיסטוריה המפורסמת שב-1520 עירה שם טבח מאוד קשה בין השוודים לדנים, בעצם הדנים טבחו, הדנים החזיקו בבעלותם גם את נורווגיה וגם את שוודיה באותה תקופה. דנמרק הייתה המעצמה הגדולה והחזקה ביותר באותה מאה, ובעצם הם טבחו באצילים ובמתנגדים לשלטון של הדנים, ומפה התחיל המרד, ו-1520 זו שנה מאוד חשובה בכלל להיסטוריה של שוודיה ובוודאי לעיר סטוקהולם. אז זה הגמלסטן שבאמת אפשר לבקר בו ביום ובערב וליהנות בכל שעות היממה, ליהנות מהפנינה האדריכלית הייחודית היפהפייה הזו. לא רחוק משם נמצא ארמון המלוכה, ארמון שהיה בעבר בשימוש של המלכים, לא עוד. המלכים נמצאים במקום אחר, אנחנו נספר עליו בהמשך, והוא בנוי בעצם מסגנון ברוק, 1430 חדרים, כן? 1430 חדרים, זה פאר אדיר ויפה. מאוד מאוד גדול, אחד הארמונות המלוכה הגדולים ביותר בעולם, ודאי אחד הארמונות המלוכה הגדולים ביותר בעולם שלא בשימוש כרגע. אז אתם שואלים מה עושים עם כל כך הרבה חדרים, ובשוודיה כמובן לא, זו מדינה שאין בה בזבוז כספי ציבור, אז משמש כל החדרים האלה משמשים כמשרדים מנהליים של בית המלוכה, ארמון המלוכה, וגם משרדים של המדינה, בעצם משרד, כמו משרד ראש הממשלה שלנו, משרד המלוכה ומשרדי המדינה של שוודיה. אגב, כשמדברים על המלכים, אנחנו מדבר עליהם תכף בקרוב, מאוד מאוד פופולריים המלכים. המלוכה בכלל בסקנדינביה, בניגוד למדינות אחרות, שבהם המלוכה היא ככה אפס לא מאוד מאוד מוארצת על ידי העם, יש קריאות במדינות מסוימות, כמו למשל בספרד, בבריטניה, יש קריאות לסיים את המלוכה, שהמלוכה היא מיותרת במאה ה-21, ויוצרת סתם ניכור בין העם לבין המלכים, ובזבוז כספי ציבור מיותרים ביותר, אפשר להתווכח על כך כמובן, אבל בסקנדינביה אין ויכוח, המלכים גם בדנמרק, גם בשוודיה וגם בנורווגיה, סופר פופולריים, הם גיבורי על כמעט של המדינה, ואף אחד, אבל אף אחד, כמעט לא רוצה להפסיק את המלוכה במדינות האלה. מקום נוסף מעניין, שוב אנחנו בנושא המבנים, אמרנו שמחלקים את העיר לשלוש, אז מקום נוסף מעניין הוא עולם הקונצרטים של סטוקהולם, שמשמשת ברוב ימות השנה, משמשת תזמורת הפילהרמונית של העיר, אבל פעם בשנה, ב-10 בדצמבר, מחלקים את פרסי נובל השונים באולם הזה. כמובן, מאז 1901, פרסי נובל מחולקים, למעט פרס נובל לשלום שמחולק באוסלו, נורווגיה. אנחנו זוכרים את אלפרד נובל, שוודי שנולד בעיר סטוקהולם, והמציא את הדינמיט, וכתוצאה מהבעלה שלו שאחזה בו כאשר הוא הבין שהוא גרם לנזק וכאב, מממן את הירושה שלו, את הכסף שיש לו עבור כל הגילויים שלו, ונותן את הכסף עבור פרס נובל, כל שנה מחולק פרס נובל במגוון של נושאים, כאמור למעט פרס נובל לשלום שמחולק באוסלו, הכל מחולק בסטוקהולם. ואחרי שמחלקים את פרסי הנובל צריך לעשות איזשהו ערב כזה מיוחד או טקס מיוחד עם ארוחה חגיגית לזוכים של פרסי נובל, ואותו ערב נערך בבית העירייה המרהיב והיפהפה של סטוקהולם, אחד מבתי העירייה היפים ביותר באירופה אם לא בעולם, בנוי מ8 מיליון אבנים אדומות, מזכיר קצת בבנייה שלו את בית העירייה של אוסלו, שונה קצת אבל גם מזכיר, גם בצבע האדום, שניהם בצבע אדום, עם חדרים, בית העירייה של סטוקהולם עם חדרים מדהימים ויפהפיים, ובאמת אחד המבנים העשירים ביותר בעיר והיפים ביותר שיש. ואלה בעצם, זה בעצם באופן עקרוני הנושא של מבנים בסטוקהולם. ואנחנו נעבור לאזור של היערות. אז אמרנו ששליש מהעיר הוא מרחבי פארקים ויערות. בסטוקהולם אין סוף פארקים, גם במרכז העיר פארקים רבים. מזג האוויר גורם להרבה מאוד גשם במדינה, בעצם כל השנה יורד גשם, והוא מצמיח צמחייה סקנדינבית פייפייה ומאוד מאוד הרבה מאוד פארקים בעיר, טיפוח של הסביבה. והפארק הגדול ביותר, הריאה הירוקה והיפה ביותר, זה פארק שנקרא יורגורן, שמתרגמים יורגורן בשוודית זה גן החיות. בעבר הוא היה שדה הצייט של המלכים, אותם מלכים של שוודיה שדיברתי עליהם קודם, ובעצם היום הוא משמש כפארק עצום בגודלו, שאפשר ללכת בו כמה שעות מצד לצד, והוא משמש לכמה מבנים מעניינים. שניים מהם במיוחד, אחד מהם, הראשון, נקרא מוזיאון סקנסן, זה מוזיאון פתוח הראשון בעולם, 1891 הוא הוקם, מוזיאון שבעצם נועד להראות לתיירים, אבל גם למקומיים, בעיקר ילדים, את החיים בשוודיה של ימי הביניים, איך הם חיו, המבנה העץ שלהם, הטיפול שלהם בחיות, וגם מבני הציבור שהיו בעבר, הביגוד שהיה בעבר. בעצם העובדים במוזיאון הפתוח לבושים בבגדים הלאומיים של שוודיה, לכל מחוז יש את הבגד שלו, בדומה לאזורים אחרים, מדינות אחרות בסקנדינביה, ולמעשה הפארק הזה מהווה איזשהו מין אזור ירוק, פארק ירוק, שמשמר את הטבע וחיי הכפר של שוודיה, וזה ארמון, וזה מבנה מאוד מאוד מרשים וגם מאוד גדול. דבר שני, זה אחד הסיפורים המעניינים ביותר שאני נתקלתי בהם בימי חיי, או לפחות בנושא של גיאוגרפיה ומקומות בעולם, זה סיפורה של האונייה ואסה, זה בעצם מוזיאון וסה, זה המקום השני ביורגורן, וזהו אונייה, זוהי אונייה בגוסטב וזה, אותו מלך שנדבר עליו גם בהמשך, המלך של שוודיה. זו אונייה שנבנתה ב-1628, התקופה, הרקע, הוא מלחמת 30 השנה בין העולם הפרוטסטנטי, צפון אירופה, הולנד, גרמניה ושוודיה, נורווגיה ודנמרק כמובן, המדינות הפרוטסטנטיות, בריטניה כמובן גם כן, לבין המדינות הקתוליות, בעיקר דרום איטליה, דרום אירופה כמו צרפת, איטליה, פורטוגל, אוסטריה וכולי. ובעצם זו הייתה אחת המלחמות הקשות ביותר בהיסטוריה האנושית, 30 שנה של לוחמה מאוד מאוד קשה, ובתוך המלחמה הזו בונים במשך 3 שנים בונים את אחת מאוניות הקרב החשובות ביותר. אנחנו צריכים לזכור ששוודיה באותה תקופה היא אחת המדינות החזקות ביותר מבחינה צבאית, החזקות ביותר מבחינה כלכלית, ולמעשה בונים בעיר, בונים במספנה מיוחדת, ספינת ענק שהולכת בדרכה בעצם לקרב נגד פולין באחד הקרבות החשובים של מלחמת 30 השנה, ובונים אותה מעל 1,000 עצי אלון, כן? זה ספינה ענקית ואחת הגדולות ביותר באותה תקופה, ויש בה גם על סיפונה 64 תותחי ברונזה, היא מאוד 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 כבדה, היא מאוד חזקה. ומה חשבתם שקרה? אוקיי, הגיע המלך גוסטב השני לחנוך את פאר היצירה של הספינה הזו, והספינה יצאה בכל חצוצרות אל הים, יצאה מהנמל של סטוקהולם, ואופס, 300 מטר אחרי שיצאה, היא טבעה. המלאכים, חלקם הצליחו לשחות חזרה הביתה או לחוף הקרוב, וחלקם נספו בגלל כובד הספינה הזו. הספינה הזו שכבה הקרקעית, הים הבלטי, במשך מאות שנים, עד שב-1961 החליט אדם שוודי מקומי למשות אותה. פשוט מצא את המקום, לא ידעו איפה בדיוק, זה היה מין סוג של סוד, איפה בדיוק הספינה נמצאת, וב-1961, 300 שנים, יותר מ-300 שנים, 330 שנה אחרי שהיא טבעה, הוא משה אותה עם טכנולוגיה, צריך גם טכנולוגיה של מנופי על מאוד מאוד חזקים, גם ב-1961, לא מזמן יחסית, זה נחשב לטכנולוגיה מאוד מאוד חזקה, והוא הצליח למשות אותה, ובכך בעצם מסתיים הסיפור, והמוזיאון הספינה וסה מציג את הספינה, היא משומרת היטב, כדי שבעצם אפשר יהיה לשמר אותה לדורות הבאים. סיפור שמזכיר קצת את טייטניק, כן? 1912, טייטניק, ספינה גדולה מאוד, יוצאת בהפלגת הבכורה שלה וטובעת, כמובן זה לא בדיוק אותו סיפור, אבל לי זה קצת מזכיר, וזה סיפור בקצרה, אחד הסיפורים המעניינים ובעיניי היפים וגם העצובים, וגם קצת המעוררי הומור במעט, על כך שכל כך הרבה הושקע על ספינה, והיא טבעה אחרי 300 מטרים בלבד. מחוץ לעיר סטוקהולם, יש כמה אתרים מאוד 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 מעניינים לדעתי. המבנה הראשון הוא הדרוטנינגהולם. זה בעצם ארמון גדול מאוד מ-1662, נקרא ארמון אי המלכה, דרוטנינגהם ארמון, דרוטנינגהולם, והוא בעצם הוורסאי של שוודיה. גרים בו היום המלך קארל גוסטה והמלכה סילביה, מלך ומלכת שוודיה. וזה ארמון ענקי ויפהפה, שמחוץ לו גנים מריבים ומטופחים, מזרקות, אגם קרוב מאוד ויער. בעצם הארמון נמצא על אי שנקרא לובן, בפרברים של סטוקהולם. מקום שני הוא האתר השני מחוץ לעיר, הוא מצודת גריפסהולם, מצודה שנמצאת בעיירה מריפרד, לא רחוק מ סטוקהולם, וזו אחת המצודות של גוסטב וזה, המלך, ציינתי אותו קודם, המלך של שוודיה. בעצם רוב המאה ה-16 הוא שולט בסטוקהולם,
בשוודיה, והוא מהפכן ומנהיג, הוא מנהיג את המרד נגד הדנים, אביו נהרג באותו טבח ב-1520, והוא מחליט למעשה להיות, להכניס את הלאומנות השוודית חזק מאוד, ומצליח בדרכים רבות גם להפוך את סטוקהולם לעיר הבירה של שוודיה, ולחזק מאוד את שוודיה על ידי בנייה של מצודות, חלקן יפהפיות, חלקן השתמרו בצורה מושלמת, עוד מהמאה ה-16, אחת מהן היא מצודת גריפסולם מ-1537, מצודה יפהפייה. מקום נוסף מעניין, ובעיניי מעורר השראה באופן מיוחד, הוא גן הפסלים של קארל מילס. קארל מילס הוא פסל בין המאה ה-20, פסל שוודי-אמריקאי, חי את רוב חייו בארצות הברית, אבל גם חי זמן רב בשוודיה, והוא יצר גן פסלים בשילוב הטבע, אחד הגני הפסלים היפים ביותר בסקנדינביה, אם לא בעולם. אנחנו מכירים את גן הפסלים של גוסטב ויגלנד באוסלו, אז זה לא אותו סגנון פיסול, אבל כן פיסול עם הטבע, עם הירוק מסביב, עם האגם שליד, ונוסף לכך גם, בנוסף לפסל עצמו, קארל מילס, גם הציירת אולגה, אשתו, אולגה מילס, גם כן עם ציורים יפהפיים בתערוכה שיש בתוך המוזיאון של גן הפסלים. זה בעצם גן פסלים שנמצא בשכונה שנקראת לידינגו, גם מחוץ לסטוקהולם, אבל בתוך השטח המוניציפלי של העיר. מקום נוסף מרתק ויפה הוא בעצם בית אלמין, אחד היפים ביותר בעולם. בית אלמין שנקרא ארץ היערות, אם מתרגמים עברית, בעצם Woodland Cemetery, והוא משומר על ידי אונסקו, אחד מהבתי אלמין היחידים בעולם שאונסקו משמר, כיוון שהוא יפהפה ובאופן מיוחד, הוא בתוך יער מרשים מאוד, שווה ביקור, למרות שזה בית אלמין. הוא מזכיר קצת, אתם יודעים, טיפה בסיפורים, מזכיר את בית אלמין ריקולטה בבונוס איירס, גם כן בית אלמין מאוד מפורסם, שם נמצאת גם מביא את הפירון, אבל פה אנחנו מדברים, אין פה איזה דמות מאוד מפורסמת בבית האלמין הזה, ארץ היערות, אבל בית האלמין בשילוב הטבע, צורה מאוד הרמונית, זה דבר שמעניין מאוד, שמעט מאוד אנחנו מכירים. בית האלמין נמצא גם בפרברים של סטוקהולם, ברובע שנקרא רובע אנסקדה. אז זה דבר נוסף. אז בעצם כל מה שאמרתי כרגע הופך את העיר הזו לעיר הרמונית, טבע, מרחבים, ירוק, פארקים, שמורות, מבנים עתיקים, היסטוריה, עיר עתיקה יפהפייה, הרבה מאוד דברים מעניינים, יש שם הרבה מאוד מוזיאונים מרתקים, אבל דבר שבאופן אישי לי מאוד מאוד חשוב ולי מאוד מעניין לשמוע זה שאין תעשייה כבדה בעיר, תעשייה כבדה לא נמצאת בעיר, העיר נקייה מזיהום כמעט לגמרי, היא מארחת ועידות אקלים, לא סתם היא נקייה וזיהום האוויר בה כמעט לא נמצא. בעצם ב-2020 הכריז ראש העיר לפני כמה שנים, עוד 20 שנה, 2020, העיר תהיה נקייה לחלוטין מזיהום בעקבות החלטת ראשי העיר לתמוך בתוכניות סביבתיות מאוד מאוד חשובות, יותר פארקים, יותר שבילי אופניים, יותר תחבורה ציבורית שאינה מזהמת, ואנחנו כמובן, זוכרים איך אפשר שלא לציין את אחת מתושבות העיר, בחורה בת 17, נערה בת 17, שהיא פעילת זכויות אדם מאוד מאוד מפורסמת, שהגיעה עד לארצות הברית ולנשיא ארצות הברית, ולהרבה מאוד ועידות אקלים, נקראת גרטה טונברג, היא שוודית, גם ילידת העיר כאמור, וגם כן בהחלט דמות מרתקת בנושא של זכויות אדם, וגם בנושא של אקלים וסביבה. באחד הביקורים שלי בסודרמלם בסטוקהולם יחד עם חבר, הוא אמר לי בוא נלך בשכונת סודרמלם היפהפייה, יש שם גנים, זה בתי מידות, אחוזות מאוד יפות, מבנים מאוד יפים, בהחלט אחד המקומות העשירים ביותר בשוודיה בכלל, בוודאי בסטוקהולם, ואז אנחנו מגיעים לבית דירות, 5 קומות, ולמטה אני רואה שכתוב מדליין, ללא שם משפחה, והוא אומר לי, פה גרה הנסיכה. אני אומר לה, אתה צוחק עליי, נכון? זה לא באמת, כן? מסתבר שכן. הנסיכה מדליין גרה בבית רגיל, בדירה סחורה, בקומה שלישית של בית דירות, 5 קומות, דירה גדולה יחסית, בשכונה יפה, בבית דירות מפואר ומכובד מאוד, אבל שימו לב, נסיכה שגרה בדירה סחורה, היא אישיות מאוד מעניינת, היא בעצם, וגם ללא שמירה, כן? מי שחשב שיש למטה שמירה או שומר, או אין שום שמירה, אין שום דבר, אין גם ציון, כדי לא לפגוע בפרטיות שלה, אין גם ציון שכאן גרה הנסיכה, רק מי שמכיר יודע, אז היא הייתה, כשביקרתי שם היא הייתה סינגלית, רווקה, ב-2013 היא נישאה לנסיך, גם סיפור מעניין, איש עסקים אמריקאי בריטי, כריסטופר אוניל, אדם שאין לו שום רקע, דם כחול או רקע כלשהו לבית מלוכה כלשהו, ויש להם 3 ילדים והם חיים באושר מאז שהתחתנו. אז זה דבר מעניין, זה מראה מאוד על האופי של השוודים, על צניעות, על ניקיון כפיים, על אחת המדינות הפחות מושחתות בעולם, אם לא הפחות מושחתת בעולם. עוד דבר מעניין על סטוקהולם, ב-2011, לפני כמה שנים, היא הוכרזה כעיר היחידה בעולם המרושתת כולה, בסיבים אופטיים לכל אורכה. 1.2 מיליון קילומטרים של סיבים אופטיים, כדי בעצם גם, נושא של איכות סביבה, לא לפגוע בתשתית, לא לפגוע, לא לעשות בעצם קווי טלפון וקווי אינטרנט מתחת לאדמה. כמובן שיש גם קשר לכך ששליש מהעיר אגמים, נחלים, נהרות, מים, כלומר זה מקשה כמובן על הנושא הזה של קווים רגילים ולא אופטיים, ולכן העיר מרושתת, וזה מראה על עיר מודרנית, חדשנית, ידידותית לסביבה, וגם יש בה את הרכבת התחתית מהיפות ביותר בעולם, כן, זו עיר תעלות, אנחנו מדברים על רכבת תחתית, שהיא כמו מוזיאון, רכבת תחתית עם תחנות שהן כמו מוזיאונים יפהפיות, מוזיאוני אומנות, וגם יש מחוץ למרכז העיר את הגלוב ארנה, המבנה הכדורי הגדול ביותר בעולם, נראה כמו כדור גולף, מי שהיה ולי יצא לבקר באחת הפעמים שלי שם, גם מארחת משחקי כדורסל, משחקי כדורעף, את האירוויזיון לפני מספר שנים, אירח הגלוב ארנה, וזה אחד המבנים המעניינים והיפים, שיש בהם שימושים רבים לאירועים ולתערוכות וקונצרטים והופעות בידור בעיר. אחת הערים כאמור המעניינות, היפות, המיוחדות והמטופחות ביותר בעולם. הייתי מאוד שמח לפגוש עוד ערים דומות, יש מעט מאוד אם בכלל שיש להם כזו רמה של טיפוח, תכנון עירוני וניקיון מדהים. כמובן, כל זה יגידו כולם, כל מי שיחשוב מעט יגיד בוודאי, היא נהנית מתקופת השלום הארוכה בהיסטוריה, ולכן, איך אומרים, אין מלחמות, יש זמן לחשוב ותקציב לארגן עיר מסודרת כל כך. אבל אנחנו מכירים עוד מדינות שהרבה שנים אין בהן מלחמות, אבל החשיבה היא לא כל כך סביבתית, מתקדמת ומטופחת לרווחת תושביה והתיירים שמגיעים אליה. שמי אורי הראל, אני מקווה שנהניתם מההרצאה, ניפגש בהרצאות הבאות, שיהיה לכם המשך יום טוב.
Amen.
העולם הגדול עם אורי הראל. אתם מוזמנים לשאר הפרקים של הפודקאסט. ליצירת קשר במייל normag75@bezekinc.net normag normag 75 שטרודל כרוך או כרוכית bezekinc.net להתראות. Thank you.